טוב, שלום לכולם. אנחנו בדרך השם, פרק רביעי של חלק א', במצבו של האדם בעולם הזה, פסקה ח', והנה, ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא האהבה והיראה לבורו. אז קודם כל, רגע, לפני זה קצת רקע, דיברנו על זה שהאדם הוא מושם גם כן בגוף הזה עם כל ענייני החומר שבו והתאוות והחושך שבו לעומת הנשמה, לעומת העולם הבא. וגם כן הוא מושם במקום קשה, במקום שיש בו ריבוי של ניסיונות וחושך חומרי וכו'. והרמח"ל דיבר איתנו בשיעור קודם, למדנו מפה שהאדם הוא צריך להגביר בעצמו בעצם את המעשים שמקרבים אותו אל השם יתברך, שזה המצוות, ולהתנהל בסדרים גם בדברים שמותרים לו, שלא מרחיקים אותו מן השם יתברך. הרי יש גם בעולם מימד של חול, החול הוא מותר, אבל גם כן, כמו שהרב ויגון דיבר היום לפני מנחה, יש בתוך עולם החול מושג כזה שנקרא נבל ברשות התורה. אדם אוכל אוכל כשר, אבל אוכל 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 וכולי. ברור? זה לא דבר טוב, זה ודאי מכביד עליו ולא עוזר לו ללמוד תורה וכולי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ממשיכים בשתי המידות הכי, אולי הכי מרכזיות, שהן שורש לכל המצוות. ככה בעל התניה אומר שהאהבה היא שורש למצוות תעשה, והיראה היא שורש למצוות הלא תעשה. תכף אנחנו נראה. והנה, ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא האהבה והיראה לבוראו יתברך שמו, והיינו שיהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך שמו ועוצם שפלות האדם, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו, ויבוש מרוממותו, ויהיה חושק ומתאווה להיות מן העובדים לפניו, להתהלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו, כי אלה הם אמצעים חזקים המקרבים האדם אל בוראו, המזכחים את חושך החומר ומזהירים זהורי הנשמה, ומעלים את האדם מעילוי לעילוי עד שישיג קרבתו יתברך שמו. אז בואו נראה לאט לאט. הנה מה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא האהבה והיראה לבוראו יתברך שמו. משמע שאפשר להגביר, נכון? אהבה ויראה זה מידות שאדם הוא קונה בנפשו, והם שורש להמון המון התנהלות. וכתוב בספר הזוהר, בתיקוני זוהר, תיקון יוד, עוד כבב, כתוב, ואורייתא הבלו תחילו אורחימו לה פרחת לאלה. כלומר, התורה, אפילו לימוד התורה, בלי האהבה והיראה, היא לא פורחת למעלה. התורה היא לא מתרוממת. האהבה והיראה הם הכנפיים שמעלים את כל עבודת השם של האדם. כל המצוות וכל לימוד התורה, כל ההכנעה של האדם לפני השם יתברך, כל ההתלהבות שלו, הכל צריך לעשות מתוך הגברה של האהבה והיראה. כשהם מצויים, אז כל העבודה שלו היא מקבלת את המהות הפנימית שלה ומתרוממת לגובה אחר. לא דומה אדם שהוא כפוי, שהוא עושה דברים במצוות אנשים מלומדה, או בגלל שיש לו בגרות שהוא צריך לגשת אליה בגמרא. זה לא אותו דבר שהוא לומד גמרא מתוך אהבה, מתוך השתוקקות, מתוך רצון להבין, מתוך רצון להתקרב אל השם. זה מדרגה אחרת לגמרי של לימוד, של עיון, של בקשה, של הבנת הדברים. אז הנה ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא האהבה והיראה לבוראו יתברך שמו, והיינו, עכשיו הוא מבאר את שתיהן, שיהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך שמו ועוצם שפלות האדם, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו, ויבוש מרוממותו. ועד כאן על מה הוא דיבר? על האהבה או על היראה? מה אתם אומרים? על מה? על היראה, נכון? שיהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך שמו, זה שייך ליראת הרוממות. אני אגיד לכם משהו, בתוך היראה יש לנו שלושה מדרגות. שלוש מדרגות, סליחה. המדרגה הראשונה זה יראת העונש. אדם עובד את השם בגלל שהוא לא רוצה להסתבך איתו. לא רוצה ללכת לגנום. לא רוצה יסורים. שמעתי על ההוא שהיה לו יסורים קשים בגלל... לא רוצה, אני רוצה חיים טובים. זה נקרא יראת העונש. זה מדרגה גבוהה או לא גבוהה? מה אתם אומרים? מה? זה מדרגה יפה. אני את התשובה הכי טובה. זה מדרגה בסיסית. זאת אומרת, זה יותר טוב משום דבר. ודאי. אם יש אדם שאומר, אני לא מפחד משום דבר, אני עושה מה בראש שלי, זה ודאי בחוץ, נכון? פה זה כבר מדרגה מסוימת. אלא מה? זה מדרגה בסיסית. זה נקרא יראת תתאה, יראה נמוכה. למה היא נמוכה? בגלל שבעצם בעומק העניין הוא עובד את השם, אבל עובד גם את עצמו קצת. כלומר, הוא אינטרסנט, הוא אינטרסנט רוחני, יש אינטרסנט בכל מיני גוונים, אז הוא אינטרסנט רוחני, רוצה שיהיה לו חיים טובים, בלי יסורים, בלי קשיים, בלי... בסדר. לא נזרוק עליו אבן על אדם כזה, נכון? אבל צריך לומר את האמת שיש מדרגות למעלה מזה. אגב, יש אנשים שזה מה שהם יכולים לקלוט. זה, הם כל החיים נשארים ככה, וזה התורה שהם צורכים, כלומר, הם נמשכים למין רבנים כאלה. זה מעט מאוד בדור, אגב, בדור שלנו הרוב הם לא שייכים למדרגה הזאת, אבל יש אנשים כאלה שהם צריכים כל הזמן לשמוע הפחדות, לשמוע תורה כזאת קצת של... בסדר. למעלה מזה. אגב, אני אגיד לכם עוד משהו, שאני לא אאבד את זה אחר כך. יראת העונש היא תמיד נשארת. זאת אומרת, אף פי שאנחנו אומרים שזה מדרגה יחסית לא גבוהה, אבל תמיד צריך שהיא תישאר. זאת אומרת, שאתה מתרומם למדרגה למעלה ממנה, אתה לא נוטש את המדרגה הזאת גם. תמיד אדם צריך שיהיה לו קצת רצוע בישה כזאת של יראת העונש. אבל אי אפשר לבנות על זה את כל עבודת השם לאנשים מסוימים. לאנשים מסוימים כן אמרנו, אבל אני מדבר רוב הדור ודאי במאמר הדור הרב כותב שהדור שלנו הוא שייך לתשובה מאהבה. והכוונה שלו לא מהפחדות וכו'. אז, אבל זה כמו, אבל צריך להיות כמו מלח בסלט. קצת, צריך קצת מלח בסלט. אבל אתה לא תאכל כערה של מלח, נכון? כל היום נשמוע רק דרשות כאלה על הגיהנום. זה... יש אנשים שזה מה שהם צריכים, אבל בסדר, הרוב לא. טוב, מדרגה למעלה מזה נקראת יראת חטא. יראת חטא, האדם הוא מפחד לחטוא. מפחד ליצור איזשהו חיסרון. לא בגלל מניע חיצוני, שהוא מפחד מן העונש, מפחד מן הגיהנום ומן היסורים, אלא בגלל שהוא מבין את הערך של עבודת השם, הוא מבין שזה האמת וזה הטוב, והוא לא רוצה ליצור שום חיסרון. הוא לא רוצה שהאור האלוהי, שאמור להופיע דרך חייו, יחטיא את מטרתו. אז הוא מדקדק בכל הלכה, בכל מצווה, וזה דבר עצמי, יראת חטא. לא רוצה, הוא מפחד ממה? מהחטא. לא מהעונש, מהחטא. זה מדרגה גבוהה מאוד. מדרגה חשובה וגבוהה, מצוינת. זה נקרא ירחת. בסדר, שר כוח. יש מדרגה עוד למעלה ממנה שנקראת עירת הרוממות. עירת הרוממות זה כבר הערצה כלפי הגודל האלוהי. מה שהוא קורא לו פה, הוא אומר, יהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך שמו ועוצם שפלות האדם. האדם שהוא, במדרגה הזאת של עירת הרוממות, זה כבר אדם שהוא בבחינת חסיד. הוא כבר התעלה למדרגה של הערצה והשתעבות לעבודת השם, והכל אצלו נעשה מתוך, גם מתוך המדרגות הקודמות, אבל גם מתוך רוממות מאוד גדולה שהוא מתחיל להרגיש אותה. זה הרבה פעמים קורה במדרגות, אמרתי לכם, יותר מתקדמות של עבודת השם, של חסידות כבר במסילת ישרים ואילך, או של אנשים שעוסקים בסתרי תורה, אז הם במין חיים, במין יראת הרוממות הזאת. בגלל שהעולם הפנימי מתחיל או נפתח לפניהם, אז הם באמת עומדים ומדקדקים בכל דבר, מתוך שכל דבר הוא חשוב, ולא מפילים שום דבר, ומחמירים על עצמם, ומוסיפים עוד הנהגות של חסידות וכו'. בסדר? זה המדרגות של היראה. עכשיו יש עוד הקומה השנייה, זה ה... לא הקומה השנייה, יותר נכון הבחינה השנייה זה החסד. כי היראה היא שייכת לצד הגבורה שבנפש. ומצד החסד זה האהבה. אהבה זה תוספת. אדם הוא מתלהב ורוצה להיטיב ומאוהב בהשם, כמו אברהם אבינו. יראה היא שייכת יצחק, הוא מבטא את היראה הנוראה, יראת הרוממות, שהיה מוכן להיעקד על גבי המזבח וביטל את עצמו לשורשו, והיה לגמרי בטל אל האלוהות. אברהם, אבל תשימו לב שיצחק אין עליו הרבה סיפורים בתורה. אתה קורא את הפרשיות על יצחק, ואתה אופ, כבר ביעקב, אתה אומר, מי אתה יצחק אבינו? לא קלטנו ממך כלום, נכון? נכון? אברהם אבינו מלא סיפורים, פעילות, נכון? הוא בא, עולה לארץ, שובר את הצלמים, טוב, זה במדרש, עולה לארץ וקורא בשם השם אל עולם, ומקרב את, את האנשים, ו... ונוטע אשל בבאר שבע, מקום כזה של קירוב רחוקי, ומציל את לוט, ומלא פעילות וסיפורים, ויצחק הוא כזה מין פסיבי כזה, ככה זה נראה, נכון? שידוך מביאים לו, והוא חופר את הבארות של אבא שלו, סיתמו לו, נכון? כתוב שהוא זרע ויזרע יצחק בארץ ההיא ונמצא בשנה עם 100 שערים וברכהו השם. אז הוא זרע וגדל לו הרבה תבואה והוא נשאר בארץ בגרר ירה, זה עדיין נחשב בארץ. זהו, נגמר, עברנו ליעקב. אתה לא מצליח ליחוז בו, זה בדיוק הנקודה שיצחק אתה לא מצליח ליחוז בו, הוא כל כך בטל בשורשו שהוא בכלל לא שייך אל העולם הזה. בטל אל השם. הוא כל כך יראה עצומה שאתה לא מצליח לאחוז בדמות שלו, אז מה אתה הוא מין צדיק נסתר כזה, סוג כזה של צדיקים, שאתה לא מצליח לאחוז במדרגתם. זה שרפים, מה שנקרא שרפים וחיות הקודש, אבל בדמות בני אדם זה יצחק. אברהם, הוא דווקא אוחז בצד של האהבה. אז האהבה היא פעילות והתלהבות ולקדם ולפתח ולהשפיע ועוד אנשים. בסדר? כן. צריך את שתי הבחינות האלה, אהבה ויראה.
למה באמת
אני חושב שצריכים לשאוף להכל. אנחנו שואפים, יעקב הוא ממצא בין יצחק ובין אברהם, נוטה יותר אל החסד קצת. זה מידת הרחמים. היא משלבת בין החסד ובין הדין. ובאמת אנחנו בני ישראל, קוראים השם יעקב. אנחנו צריכים גם אהבה וגם יראה. זה נכון שאדם יש לו איזושהי נטייה בנפש. אדם הוא שייך יותר לאיזושהי בחינה בעבודת השם. הוא צריך לזהות את הבחינה הזאת. וכך הוא יכול יותר לפתח את מה שהוא חזק בו, לבחור אולי מקצוע לפי הדבר הזה. אדם צריך להיות מודע לעצמו. חלק מהתשובה והתקרבות אל השם זה שאדם הוא מכיר את משהו לפחות משורש נשמתו, הוא מזהה את הטיפוס במה הוא שונה וכו'. אבל לא לוותר לעצמו, אם נגיד יש בו צד של אהבה עצומה, כן? אבל זה לא אומר שהוא יכול ברמה הלכתית עכשיו לעגל פינות. הוא אומר, אני עשיתי מפעל חסד גדול, קמתי גמח, אני לא יודע, אני הולך ומעביר שיעורים וזה, אז בסדר, אז אני ברמה הלכתית מדי פעם מעגל איזה פינה. אסור. בסדר? זאת אומרת, צריך את שתי הבחינות האלה, גם יראה וגם אהבה. כל אדם, לפי מדרגתו ולפי עניינו ולפי האופי האלוהי שלו, ולא צריך לוותר על הבחינה השנייה. צריך לקבוע את שתיהם בו. אמרתי, זה שורש למצוות תעשה, אהבה, שורש למצוות לא תעשה. כל אדם יש בו ודאי את שתי הבחינות הללו. ויש איזונים שונים, מינונים שונים, כן. גיל ובירדה זה קשור אל היראה, אבל היראה שלך היא מתוך שמחה פנימית, לא מתוך חרדת נפש שמשביטה את האדם. זה הנקודה. זה פחות קשור אל האהבה, אולי קצת, נכון. אבל מה זה, איך אפשר לחיות את זה? אנחנו בפועל חיים את זה. אנחנו חיים את שתי הבחינות הללו. זה לא אומר שזה קצוות. זאת אומרת, זה לא סקאלה אחת, בקצה אחד אהבה ובקצה השני יראה, אתה או פה או פה, זה ממש לא ככה, אלא צריך את שתי הבחינות האלה, זה שני שורשים שמתפצלים, ויש להם הרבה תולדות. השורש היחידי זה עבודת השם, בסדר? הליכה מלפניו וכו'. אבל עכשיו זה מתפרט לשתי מידות מרכזיות, אהבה והיראה, והם התפרטו להרבה מצוות, להרבה הנהגות. בסדר? זה כמו שהארון בקודש הקודשים הוא אחד, אבל בקודש כבר יש לך גם שולחן וגם מנורה. בסדר? את אותם בחינות שיש שם בשתיים, יש בו באחד. בסדר? אבל זה לא צריך להיות לוותר על אחד מהם. טוב, אז אני ממשיך. עכשיו תראו, בואו נדקדק בלשון שלו. והנה ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו, הוא האהבה והיראה לבוראו יתברך שמו. והיינו, שיהיה מתבונן על גודל רוממותו יתברך. זה על ידי התורה, נכון? ויכניע עצמו לפניו, יתברך שמו. ויבוש מרוממותו, ויהיה חושק ומתאווה להיות מן העובדים לפניו, להתעלל בתהילתו, להשתבח בגדולתו. אז הוא ירבב פה בין האהבה ובין היראה. כי באמת, בעומק העניין, יראת הרוממות היא בעצם כמו אהבה. המדרגה הגבוהה של היראה היא יראת הרוממות, וזה לגמרי ביטוי, זה לגמרי קשה למצוא את הפער בין יראת הרוממות ובין האהבה. כי שאדם יש לו כזאת יראה שמושכת אותו להריץ את הגודל אלוהי ולפעול ולעשות ולבקש עוד לדקדק ועוד לעשות, זה כבר, אתה כבר, מה ההבדל בין אהבה ובין יראה? בסדר? לכן זה הרמח"ל, ככה אני מבין לפחות, הוא קצת מטשטש את ההבדלי ביניהם. הוא אומר, זה שני שורשים. עכשיו תראו, הרמב״ם הוא כותב בהלכות יסודי התורה פרק ב' והלכה א' ב', הוא אומר, האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו, לאהבו ולהיראה אותו, לאהבה אותו ולהיראה אותו, ואחי הדרך לאהבתו ולהיראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו של הערך ולא קץ, מיד הוא אוהב, וכשמחשב הדברים האלו עצמה, מיד הוא נרתע לאחוריו, יפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה ואפלה. זאת אומרת, על ידי התבוננות במעשה השם, על ידי התבוננות בתורה, בחוכמתו, בהנהגתו, בגדולתו, אז אדם עם מילה, והוא אומר, אני כזה קטן, כמה שנים אני כבר חי בעולם הזה, והעולם הוא כל כך מתוחכם, כל כך מאיר, וכל כך הרבה מערכות מדויקות ומפליאות, והתורה עוד יותר מביאה את האדם עשי, איך כתוב? בדעת שידעהו. הרמב"ם אומר, איך האדם יאהב את השם? בדעת שידעהו. זה התורה, הוא כל כך מעמיק במעשה השם, וככל שאתה נכנס יותר פנימה, אתה עוד יותר מתפעל מן התורה. ועוד יותר, ככל שאתה מעמיק ומעמיק, עוד יותר מאוהב בהשם יתברך, עוד יותר ירא ממנו וכו'. בסדר? אז שתי הבחינות האלו זה שורש כל כך חשוב, אומר פה הרמח"ל, כי אלה הם אמצעים חזקים המקרבים האדם אל בוראו, המזככים את חושך החומר ומזהירים זהורי הנשמה, מעלים את האדם מעילוי לעילוי עד שישיג קרבתו יתברך שמו. אנחנו רואים את זה בעיניים, שאנשים שאין בהם אהבת השם, פר וכאלה, או אין בהם יראת השם, פה ושם, אני לא כזה צדיק, או שהוא בכלל לא מעניין אותו וכו', יש בזה מדרגות מדרגות. ככל שאדם הוא יותר מאוהב בהשם וירא מהשם, אז הוא יותר נשמתי, נשמתו זוהרת יותר בקרבו, הנפש שלו יותר נקייה, יותר תאורה, יותר זקה ועדינה וכו'. בסדר? זה שורש. כן, אז זה ככה אדם מתעלה, זה הכנפיים האלה, הדחילו ורחימו, זה היראה והאהבה שהם מפריחים את כל הנפש למעלה, כן? יכול, מה שבטוח שזה רעיון נכון, גם אם הרמב"ן אמר את זה וגם אם רבנו בחיי, שכמה שלא נאהב את השם, נשתדל לעבוד על המידה הזאת, לא נהיה כמו אברהם וגם לא נהיה יראים כמו יצחק וכו' ויעקב. נו אז מה? רגע, בסדר, אז זה טוב מאוד. א', יש לנו אל מי להתבונן ותמיד לשאוב ממנו, תמיד להתגדל. אם כבר היינו יכולים להשיג צ'יק צ'ק את המדרגות האלה אפילו בעבודה של כמה שנים, אז נו, אז השגת, נו ואז מה? ככה אדם תמיד צריך לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב. יש לנו מין, זה לא סתם שהאבות האלה הם רגליים למרכבת השם, לא סתם שהם אבות האומה הישראלית. כל בעלי החסד שיקומו בכל הדורות, השורש עליהם זה אברהם אבינו. וכל בעלי היראה, המדקדקים הגדולים, המקובלים הנסתרים האלה, וכל בעלי העבודה, וכל אלה, יצחק הוא השורש שלהם. אתה מבין? אנחנו לא, ושניהם שורש גם של, 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 של כולם. יש לנו שורש לשאוב ממנו. מה, אתה יכול ללכת ובאהבת השם לעקוד את הבן שלך על המזבח כמו אברהם אבינו? מי יכול לעמוד בכאלה? אז יש לנו מין כזה אדם שכל כך אהב את השם שהיה מוכן לבטל הכל אליו. בסופו של דבר כל הסיפור שם מתברר שהשם לא רצה את זה. זאת אומרת, זה היה מין ניסיון כזה, אבל הוא לא באמת רצה שהוא יעקוד, הכוונה יקריב אותו לעולה. רק תדע. אז למה זה קרה? אני כתבתי איזה פעם מאמר בפרשה שמה. אז למה זה קרה? למה זה נכתב? כי לבנות בנו אהבת השם כל כך בוערת, תראה עד לאן זה יכול להגיע. זה בשבילנו הדבר הזה, נס להתנוסס. נתת ליראיך נס להתנוסס. יש לנו דגל כזה שתמיד אנחנו יכולים להסתכל עליו ולקבל ממנו. בסדר? וכן יצחק, הוא היה בן 37, לפי חלק מהמדרשים, וככה נתן לאבא שלו לקשור אותו ולעלה על המזבח. פשט את הצוואר, אני יודע מה. זה בלתי אנושי הדבר הזה, יצחק אבינו. בסדר, יש לך תמיד. כל בעלי מסירות הנפש שבכל הדורות, הם אומרים, עקדת יצחק הפרטית שלי, וכולם מוסרים, וזה, בסדר. ברוך השם שיש מדרגות כאלה. רצית משהו לשאול?
אז
אתה רואה שזה לא, שזה לא כל כך פשוט, כי זה נכון שהייתה להם ודאות אמונה אדירה, אבל גם גם פה אתה רואה שזה לא תמיד ערובה ליראת שמיים. עובדה שהיה במהלך, אנחנו פה לומדים של ספר במדבר, הרבה נפילות, למרות שראו את קריאת הים וראו מן יורד מן השמיים כל בוקר, וראו את המכות במצרים, והנה התלוננו, וקברות התאווה, וחטא המרגלי, וחטא העגל. זה לא כזה פשוט. רגע, סליחה, מעמד הר סיני, כל העם שמע, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כולם שמעו את זה. כולם שמעו. לא כולם חטאו, וגם לא כולם לא חטאו. מה שאני בא ואומר, ההתגלות האלוהית היא לא ערובה בהכרח ליראת שמיים גדולה. יראת שמיים זה דבר שהאדם הוא צריך לעבוד עליו. אתה רואה שבהר הכרמל ירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן של אליהו, נכון? והעם אמר השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ומה קרה אחר כך? חזרו לעבוד עבודה זרה. לא ערובה. ועד רבה, נגיד לך יותר מזה, מדרגה עוד יותר גבוהה, שאנחנו לא רואים כאלה ניסים מסתרים, ניסים גלויים. אגב, האבות גם לא ראו ניסים גלויים. ניסים גלויים זה משה. והערה על אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ושמי י' ק' ו' ק', לא נודעתי להם. אל שדי זה הנהגה של נס נסתר, נגיד, בדרך הטבע. או רשי אומר שמה, אני התגליתי להם בתור מי שמבטיח, אבל לא בתור מי שמקיים. הקיום של ההבטחות התקיימו רק לבנים, ואף על פי כן לא יראו אחריי. הייתה להם מדרגה מאוד גבוהה. היום אדם חי בדור שלנו, עם כל הניסיונות הקשים שבו, לומד תורה פה במכון מאיר וכו', ומאמין בהשם, וירא מלפניו גם בחדרי חדרים, וזה מדרגה גבוהה ביותר. מדרגה גבוהה. בסדר? אנחנו לא צריכים היום שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו. הוא כבר דיבר איתנו ומדבר איתנו. הוא דיבר איתנו בסיני, ודיבר איתנו בכל התנ"ך וכולי, ומדבר איתנו פה דרך הרמח"ל. אני אגיד לך, בכל זאת אתה רואה שחז"ל ומציינים את זה בתור אירוע, כאילו אני לא יודע אם יש אירוע כל כך מופלא כמו האירוע הזה, כמו מעשה העקדה, ברמה שאדם יכול להביא את עצמו לכזה אהבת השם. זה לא קל. גם כשהשם מדבר איתנו, אנשים הם לפעמים יש להם יצר הרע, יש להם קשיים, יש להם מורכבות. בסדר? החז"ל רואים את זה בתור נשגבות כזאת גדולה, ולא אומרים לא, זה לא בעיה, זה, אם הייתי שם, בסדר. לא ככה, לא ככה. מה? לא, לא, בסדר, הוא גם, הוא קרא את המאמר שלי שם, שזה הקדוש ברוך הוא לא רצה. בסדר. רצה רק לנסות, לנסות. וינסה אלוהים את אברהם. ניסה אותו. בסדר. עכשיו, והנה, עזוב, זה ראינו. עכשיו פסקה הבאה. ת' ואומנם, אמצעי אחד נתן לנו אל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד התורה. והוא בשתי בחינות. האחת, בבחינת ההיגיון והלימוד, והשנייה, בבחינת ההשכלה. הנה רצה בחסדו התברך וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו ומסרם לנו. ראינו כלל ספר התורה ואחרה ספר הנביאים, שבסגולת הדברים ההם יהיה שמי שיהגה בהם בקדושה ובתאורה על הכוונה הנכונה, שהיא עשיית חפצו התברך שמו, יתעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד. אני אקרא כבר עד סוף הפסקה. וכן מי שישתדל בהבנתם וידיעת מה שמסרנו מפירושיהם, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות, כל שכן אם יגיע אל השכלת סתריהם ורזיהם, שכל עניין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר עמות שבמעלה והשלמות האמיתי. וכל אלה עניינים לא די מה שקונה האדם בעצמו מעלה ושלמות, ושמציאות הבריאה כולה בכללה ופרטה מתעלה, מתעלה ומשתלם, ובפרט על ידי התורה. טוב, נחזור. אמנם, אמצעי אחד נתן לנו אל יתברך שמו, שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים, כמו המצוות, כמו תיקון המידות. התורה זה למעלה. המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. מתוך שלומד תורה, אז בא לקיים מצוות, יודע מה לקיים גם, איזה מצוות, ומתקן את המידות, למרות שוודאי דרך ארץ קדמה לתורה וכו'. אבל זה, התורה, כתוב בספר התניא, היא רצונו וחוכמתו יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את רצונו וחוכמתו, ועתה הם בידינו. כלומר, הוא גילה לנו מה הם. ואדם שהוא מתיישר על פי התורה, הוא וקובע את דעותיו ואת הסתכלותו על פי התורה, הוא בעצם נעשה אדם אלוהי, ככל שהוא יותר ויותר מיושר על פי הגובה הזה. אדם, הוא נעשה אדם שמימי, אדם זך, והוא מתייחד עם השם יתברך בשעת הלימוד, כמו שאי אפשר בשום דבר אחר. כך מסביר בעל התניא. אתה עכשיו לומד סוגיה, השור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה, אז הבעיה אומר ככה ורבה אומר ככה וכו', ואתה לומד את צברותיהם, אתה לומד את חוכמתו יתברך. ואתה, לא משנה שאתה לומד עכשיו על השור שנגח את הפרה, אז סוף סוף מה יהיה הדין בין אביי ורבא, מה יהיה להלכה, זה חוכמתו יתברך ורצונו יתברך. ואתה עכשיו לומד אותם ועוסק בהם, נמצא שאתה מתייחד איתו יתברך, כי רצונו וחוכמתו והוא זה אחד. ככה מסביר בעל התניא. זה לא כמו שבאדם יש לו חוכמה, יש לו רצון, יש לו דברים נפרדים זה מזה. אצל הקשה מתברך הכל אחדות פשוט, וכשאתה עוסק בדבר הזה אין לך ייחוד עליון וקרבה כל כך גבוהה כמו לימוד התורה, כמו עסק התורה. זה, אין לך דבר יותר יקר מהדבר הזה. לכן צריך לדעת הדבר הזה, כי לפעמים אנשים ניגשים אל התורה במין כזה אווירה כזה, טוב, בסדר, כזה. נו, תגיד משהו, כן. יושב, מסתכל על הרב במנחה לערבית, ישר כוח, כבוד הרב, והוא רחום. מכירים את זה? כאילו, בסדר, עשיתי וי כזה, ניגשתי קצת, עסקתי בתורה. לא, אתה צריך ללמוד בכזאת תשוקה, בכזאת התלהבות, בכזאת רוממות. אתה יודע במה אתה עוסק? הדבר הכי עליון ונשגב ומאיר שיש בעולם. אתה צריך יחס נפשי מתאים. צריך לדעת מה אתה עוסק. מה אנחנו לומדים. בסדר? זה עץ החיים, התורה. בגן עדן, היה שם עץ הדעת טוב ורע, עץ החיים. עץ החיים היא למחזיקים בה. זה התורה. ותומכי המאושר. אתה רוצה לאכול מעץ החיים? זה התורה. תלמד תורה. תלמד רמח"ל. אז אתה אוחז בעץ החיים. אתה לומד פרויד, אתה לומד את הדעת טוב ורע. כל חוכמות החול, את הדעת טוב ורע. אתה בולע טוב עם רע. הוא אמר דברים נכונים ואמר דברים לא נכונים. אז אתה אוכל את הטוב עם הרע וזה מתערבב בך. אתה אוחז בתורה, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. הכל אמת. עץ החיים. זה לא עץ הדעת טוב, הרע. זה מקרב את האדם אל השם יתברך כמו שום, ששום דבר אחר לא יכול. ברור הנקודה הזאת? זה האמצעי. אז בואו נראה עכשיו ברמח"ל. ואומנם אמצעי אחד נתן לנו האל יתברך שמו. שם מדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים המקרבים האדם אליו. כתוב שהתורה קדמה לעולם. היא סדר העולם, אומר המהר"ל בתפארת ישראל. והוא תלמוד התורה, וכל כך מקרב את השם, את האדם אל השם. והוא בשתי בחינות. אחת, בבחינת ההיגיון והלימוד. כלומר, כל אדם לומד את הפשט, כן? לומד את העובדות, לומד את ההלכות, לומד מה הגמרא אומרת. זה בחינה אחת. והשנייה, בבחינת ההשכלה. מה זה ההשכלה פה? הכוונה העמקה. העמקה, השגת תעמי המצוות, תעמי הסוגיה, סברה, העיסוק בתורת הסוד, ושייך פה כבר אל ההשכלה הפנימית. זה עוד יותר. קודם כל אתה לומד את העובדות, אתה צריך לדעת את הסוגיות האלה, להיפגש איתן. אבל יש עוד למעלה מזה. תכף אנחנו נראה, אני אראה לכם שזה הכוונה פה, ההשכלה, הכוונה עומק הדברים, הפנימיות של הדברים, ההתבוננות בדברים. כי הנה, רצה וחסדו התברך, וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו. הוא מסרם לנו. ואיינו כלל ספר תורה, ואחריו ספרי הנביאים, הכל זה בנבואה. התורה חומש באספקלריה המהירה של משה רבנו, שהשם מכתיב לו והוא ככותב, ומדקדקים בחומש מכל אות, מכל, אין מילה מיותרת. אם זה מילה מיותרת אז היא פנויה לדרשה, יש פה איזה עומק שזה בא להגיד. וגם ספרי הנביאים הם נכתבו בנבואה, אחרת זה היה נקרא כתובים. כתובים זה כבר ברוח הקודש, אבל נביאים לא. שבסגולת הדברים הם יהיה, שמי שיהגה בהם בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה, שהיא עשיית חפצו יתברך שמו, יתעצם בו על ידם המעלה העליונה ושלמות גדול עד מאוד. למה הוא אומר את זה? מי שעוסק בקדושה ובטהרה בכוונה נכונה להידבק בו, לעשות רצונו, לעשות חפצו, אז הוא זוכה לשלמות שאין אחריה שום שלמות. זוכה לכל המעלות הרוחניות הכי עליונות. אבל מי שעוסק בתורה כי הוא צריך עכשיו לסגור את הדוקטורט, כי הכי קל היה לו להתקבל לפקולטה לביקורת המקרא, אז הוא מתעצם בקדושתו וברוממותו. מה אתם אומרים? מה? אדם כזה כתוב, מי שעוסק בתורה ככה על מנת לקנטר, על מנת עושה ממנה מראה פנים בתורה שלא כהלכה, טוב לו שנתהפכה שלייתו על פניו, ככה כתוב. אדם כזה, אין לך מארס גדול ממנו. זה פגיעת שורש הכי חמורה, העיסוק בתורה בגובה העיניים או בביקורת המקרא בצורה כזאת מין יבשה, לא על מנת לחיות את הדברים אלא בצורה מחקרית, כמו ספר היסטוריה. הלוואי אפילו זה אין שם, אלא כמו ספר כאילו, תראה, אריסטו היה חכם, פלטון היה חכם, אחד משה רבנו היה חכם, ספר ראוי לעסוק בו. אמנם מצאתי סתירה פה ושם, אמנם זה, אז אני אתרץ את הסתירה לא לפי חז"ל, חז"ל כאילו אני לא יודע מה אמרו דברים, אני נכנס אל הספר כמו שאני רוצה במסכת שלי, ואומרים שם דברים כל כך מחשיכים, כל כך גרועים. פעם בכמה שבועות בא אליי איזה תלמיד, אומר לי, לפני שחזרתי בתשובה, קראתי דווקא ספר שקניתי אותו, הוצאת ידיעות ספרים, מצקי, אני לא יודע, קניתי זה, שכתוב שם שיעקב אבינו לא היה כזה צדי, שרחל לא בדיוק זה, שדוד המלך זה, ברח, מנמיכים את כל גדולי ישראל, לעשות מהם אנשים, לי יש יצר הרע, וגם להם יש יצר הרע. אז אני חי ונוח ככה, נכון? וחז"ל אמרו בדיוק הפוך, מתי אדם צריך לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? התורה היא בגובה השמיים. זה שמי השמיים. אנחנו מסתכלים על התורה בחרדת קודש, ולגדולים האלה ממש בחרדת קודש. ואם אנחנו רואים בהם איזה משהו שנראה לנו, אז יש לנו את הדרך של חז"ל, איך הם התייחסו לסוגיה. הרי חז"ל דיברו הרבה דברים. מה, עזבת את הדרך של חז"ל ואתה עוסק בתורה והופך אותה למדרש טעות ואליל, או למקום כזה יבש, מת? הרב צבי יהודה אמר, אפשר לשאול כל שאלה, הכל לגיטימי, ובלבד שהנחת היסוד שלך היא שהתורה מן השמיים, שזה דבר השם. אבל גם את זה אין שם, אין לו איזה ספר חכם. אז אני התלבטתי ללמוד ספרות, ללמוד תנ"ך. עכשיו אני לומד תנ"ך, אבל זה אותו דבר, כן? זה בעיה חמורה. בסדר? כן, רצית לשאול משהו? מה? כן. כן. לא, לא נקבע שום דבר מראש. אדם יש לו בחירה חופשית לעולם. כבר אדם הראשון היה לו בחירה חופשית וחטא. אבל אומרים לך, אתה רוצה שנתפוס את סיפור דוד? חז"ל אומרים לך, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אלא שאכלה פגע. כלומר, אכלה פגע. אכלה, מלשון אכילה. לשון נקייה. הכוונה, אתה בא לעץ תאנה, כותב תאנה, בוסר. אם היה ממתין בצורה טבעית, הוא אגב היה בעל רוח הקודש. הוא ראה ברוח הקודש שממנה יצא המשיח. וזה נכון. ממנה יצא שלמה. שלמה הוא בן של בת שבע. וממנה יצא המשיח העתידי. הוא ראה את זה, אבל הוא היה צריך לחכות. אם הוא היה מחכה, אוריה היה מת בקרב בצורה טבעית, והיא הייתה מגיעה אליו בצורה טבעית, היה לוקח אותה. הוא זירז את העניינים. שמעת כמה דברים. שמעת א', שזה חטא של אדם בעל רוח הקודש, זה לא המדרגה שלנו, זה לא אדם שהוא מרגיש לי יש נפילות. באינטרנט ולא היה נפילות גם כן, אנחנו באותו חברים, כן? זה לא, למרות שהתיכוניסטים מבסוטים שככה המורה החילונית מסבירה להם, אתה מבין? ככה מסבירים להם, אז הם אומרים בסדר, מצוין, גם הוא בגובה שלי, תורה ודוד בגובה העיניים. אבל זה לא ככה, זה אדם ברוך הקודש, משיח השם, קדוש השם, גדול הדורות, רגל רביעית למרכבה, שגם אחרי הסיפור הזה המשיך להיות מלך, המשיך להיות נביא, יצא ממנו המשיח, והיה רצוי ואהוב מלפני השם יתברך. אלא מה? לפי מדרגתו זה לא היה ראוי. היא הייתה גרושה בת שבע, זה לא חטא לשת, שבא לשת איש. היא הייתה גרושה, כתוב בגמרא, כל היוצא מלחמות בית דוד נותן גט קריטות לאשתו. אילו יוצא לקרב, מחלוקת רש"י ותוספות, האם זה גט למפרע, כלומר אם התגלה שהוא נגיד נעדר, אז למפרע אשתו מגורשת. או גט ממש, נותן לה גט, מגורשת. להתראות. ויוצא לקרב, לא חושב לה על אשתי, לא על אף אחד. בסדר? עם כל הכל. בסדר. אני חוזר מהקרב, בסדר, מתחתן מחדש, למה לא? כולם שמחים. אז היא לא הייתה אשת איש, א'. ב', אוריה. שדוד שלח אותו לקצה לשם למקום מסוכן ליד החומה ומת בקרב, הוא היה מורד במלכות. כי דוד אמר לו, הוא הרי החזיר אותו, החזיר אותו, ואמר לו, מה זה אדוני יואב בשדה? ומה זה אדוני יואב? המלך אמר לך לך לביתך. אדוני יואב, אסור לומר למלך אדוני יואב, האדון שלך זה דוד. ואהרון בקרב, זה נקרא מרידה במלכות. אסור היה לו לעשות את זה. לא בפעם ראשונה ולא בפעם השנייה. זאת אומרת שגם אוריה, דוד יכל להעמיד אותו במקום. רק לא רצה. לא רצה לעשות את זה. איך זה ייראה? הורג אותו, לוקח את אשתו. הרי בת שבע שלחה לו שהיא הרה ממנו. נכון? שלח אותו לקרב. אבל אוריה באמת היה מגיע לו למות. בסדר? ועל פי משפט המלך ודאי. מלכות זה דבר שצריך לשמור עליו, לא יכול, כל אחד עושה מה בראש שלו, בסדר. היא נמצא שהיא לא הייתה אשת איש, הוא היה ראוי למות, ואף על פי כן, משל כבשת הרש, שאומר נתן לדוד, ודוד אומר, אחרי שהוא מבין את הנמשל, חטאתי להשם, וקיבל על עצמו תשובה חמורה, והיה בתענית 13 שנה, ושב אל השם בכל כוחו. אבל מבחינה הלכתית אין פה חטא. מבחינה הלכתית יבשה, אין פה חטא. מבחינה מוסרית, אנחנו מרגישים פה שזה לא פשוט. מצד שני, אנחנו מחזיקים את החשבון שזה לא פשוט. לא בקריטריונים שלנו, זה קריטריונים של אדם בעל רוח הקודש, של גדול הדורות. אל תנמיך אותו לגובה שלך. אז יש פה סיפור מורכב. הוא שילם אחרי זה את המחיר גם עליו, ארבעתיים ישלם, נכון? היה לו אחרי זה כל החיים קשיים. מתו לו אמנון, דניאל, אבשלום, אחרי זה גם אדוניהו בן חגית, הבן מבת שבע מת. אדוניהו בן חגית זה אחרי מותו, אבל הבן מבת שבע, ארבעה, ויש אומרים זה ארבעה בנים של בת שבע, בספר דברי הימים, ארבעה בנים בת שבע לפני שלמה, היה בן החמישי. אז יש אומרים שזה ארבעתיים ישלם. אתה מבין שהוא שילם מחיר. הוא שילם מחיר גם בתוך ביתו, התחילו לו צרות, העסק התערבב. הוא שילם מחיר כל החיים שלו. לא דומה החיים שלו לפני הסיפור הזה לאחרי הסיפור הזה. ואף על פי כן זה לא אדם בגובה שלנו, ואל תנמיך אותו לגובה שלך. זה נקרא דלגיטימציה של גדולי ישראל. אתה מנמיך אותו בסיפורים שאתה חושב שזה ככה, אבל זה לא הדרך של חז"ל. זה תורה בגובה העיניים. זה דבר הכי הכי חמור. ופה, מה שהרמח"ל אומר, שאדם הוא קונה מעלה שאין אחרי המעלה, זה על ידי העיסוק בתורה, כפי שראוי, על מנת לחיות אותה, על מנת לעשות את חפצו יתברך, ולא על מנת לגמור את הדוקטורט, או להרוס את האומה הישראלית. זה, הדרך הזאת, זה אנטישמיות רוחנית. זה התחיל בגרמניה, ופתאים מבני עמנו הולכים ולומדים בדרך הזאת ומחשיכים, זה הפגיעה הכי חמורה, באמת, זה פגיעה רוחנית הכי חמורה שיש. כל הדרך הזאת אל התנ"ך, אל כתבי הקודש. בסדר? ברור הנקודה הזאת? ראית עכשיו, עשיתי לך קצת סדר בראש לגבי סיפור בת שבע? כל מה שנראה לך ככה, גדולי ישראל, צריך ללמוד אותו בגובה כזה, לא פחות ממנו, בוא נגיד ככה. ועל הכל אני יכול להסביר לך. בסדר? רק שזמננו תם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה לא אני מסביר, זה חז"ל. חז"ל ניגשים בגובה לכל הסיפורים האלה. הכל. הכל בגובה, בהערצה, בהערכה, בהבנת מי זה האיש הזה. בסדר? ולא...